כן, דובר שהגזירה הייתה 400 שנה. אומר זה הרב חלב, החיבון הזה של 400 שנה הוא בחינת העורלה של שיטלפישנים בהרי אלמה. 6,000 שנה זה שנות היצירה. הקדוש ברוך הוא כשם שיצר במשך שישה ימים והשם השביעי שבת ונפש, כאן גם הובא בזוהר שהעולם יהיה קיים, יפעל בדרך שהוא פועל 6,000 שנה. והשנה השביעית, האלף השביעי, יהיה בבחינת שבת. מהי צורת הבחינה בשבת? אם אנחנו יודעים. אם העולם יחזור חזרה לטוב ובור, זה קשה להניח. אלא שתהיה זו צורת חיים אחרת מאשר אנחנו חיים עכשיו. או כדרך שאנחנו אומרים היום, מעין עולם הבא, יום שבת מלוכה, כך גם אותו האלף השביעי יהיה מעין עולם הבא. לא שהוא יהיה עולם הבא, אלא הוא יהיה מעין עולם הבא. אז 400 שנה הקדוש ברוך הוא הוריד אותו, שבני ישראל יהיו בשיבוד מצרים, כדרך שהאדם ביצירתו הקדוש ברוך הוא יצר אותו אמנם בשלמות הדרושה. ואף על פי כן ציווה עלינו ואמרתם את עורלת לבבכם, ואנחנו צריכים למול את העורלה להוריד מאיתנו. וזה שאל אחד המינים את רבי עקיבא, מעשיו שהוא מיותר טובים, של האדם הוא של הקדוש ברוך הוא, אז ודאי של הקדוש ברוך הוא. אז למה צריך הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם עם עורלה ולצוות עלינו להחליט לברות את העורלה? הקדוש ברוך הוא יכול היה לברוא את האדם מכתחילה בלי העורלה. על זה ענה לו רבי עקיבא, כשאם שהקדוש ברוך הוא יצר דגן ואנחנו עושים מזה לחם, הוא יצר דגן ואנחנו עושים מזה עוגות, כי היום הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ואנחנו יוצרים אותו שלם. הלדת העורלה זה ישלים. 400 שנה שהקדוש ברוך הוא רצה להוריד מתוך אותם 6,000, זה מבחינת כרתת העורלה. ובמשך זמן זה ניתנה רשות לסתרה אחרי לשלוט בכל תוקף ועוז. בסוד, זה חלק אדם רשע מאלוקים, מה שכתוב באיוב. עד שהאדם ידמה בעצמה כהיא ואפסה עוד, יוזמת לבלוע את הקודש. וזהו הרז של 400 איש שלקח עשיו אימו. הרי עשיו היה רשע, וניתן לו כוח לשלוט ביעקב. אז 400 איש שלקח עשיו אימו, זהו אותו התוקף שניתנה לרשעה לשלוט. אז שלטונו של עשיו היה בכוח אותם 400 איש. כנגד זה ישראל היו צריכים להיות משובדים במצרים 400 שנה. ואם היו באות 400 שנה אילו ברציפות בלי הפסיק, היה חושך מכסה ארץ, והקדושה הייתה נעלמת לגמרי. כי הרי במצרים שקענו כבר במ"ט שערי טומאה. וחסד עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל עמו למען שם קודשו, להוציאם לפני הזמן בסוף רידוש שנה, בסוף 210 שנים, ואת הקץ שונת פיזיר וחילג למשך שנות הגלויות, שבשיט אופי שנים האחרים, לפי חשבון מדויק, הגלוי רק לפניו. כי איך זה שאיני אנחנו 1,900 שנה בגלות, תמורת אותם 190 שנה, אלא לפני הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע שאותו אורך הגלות של 1,900 שנה שהיינו, זה מקביל מבחינת השיבוד לאותם 190 שנה שהיינו צריכים לסבור במצרים. אלא הסיבוב במצרים היה הרבה יותר גדול, וכדי שאנחנו לא ניכנס לנון שערי תומה, שאז לא היינו יכולים לצאת מזה בכלל, אז הכדור ברוך הוא חישיב את הקצת הזה. אז כאן יש לך הערה כפולה. א', שארבע מאות שנה יש בזה הגבלה לארבע מאות איש שלקח עם עשיו, והארבע מאות שנה זו בעצם בחינת האורלה של ששת אלפים שנים, שאת זה צריך היה להוריד כדי לעשות אותנו לשלמים. אמרנו, ואיש עמדה לרותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דבר דורגים עלינו לחלותינו, וכדור ברוך המצלנו לידם. שלא אחד בלבד עמדנו לחלותינו, וכדור ברוך המצלנו לידם. ישנם שני מעברים שעם ישראל צריך לעבור בהם. העבדות והכליון. המצרים דימו לעשות אותנו עבדים לעולם. עולם, מאז שהוציאנו השם משם והשתחררנו מבית עבדים, יודעים ומרגישים העמים כי בשום אופן לא יוכלו להכניע את ישראל בזה שיבידו אותם. ולכן זוממים הם לחלותם לאדמה. ואם כי כבר עברנו את מעבר העבדות וניצלנו מלהיות עבדי פרעה, עדיין לא עברנו את מעבר הכליון. והקעת עבדי אחשוורוש ענן, כדר שכתוב במגילה, או עבדים לאומות אחרות. אמנם, לא ידעו העמים כמה ישראל הוא נצחי, ואינו בעל כליון כלל. הם חושבים שיצליחו לחלותינו, אבל שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצא עלינו מידם. אז כשם שעבדו במצרים, שמצרים רצתה להביד אותם לעולם, אבל זה לא עלה בידם והשתחרר מהשיבוט הזה. כך גם מה שעמים אחרים רוצים לחלותינו, גם זה לא יעלה בידם, כי הקדוש ברוך הוא מצלנו מידם. ולזה אנחנו נוסיף הערה. לבן הרמי ביקש לעקור את הכל. אז כבר לבן הרמי ביקש לחלותינו. ואז הכדור ברוך הוא הוציא אותנו משם, והעביר אותנו למצרים בתור עבדים. שמצרים לא רצו לחלותינו, יש לזה עובדה מכרעת. כי המצרים אמרו, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, וכל הבת תחיו. והכלל הגדול הוא, שבן הבא מהישראלית, הוא נקרא ישראלי. אז בזה שמצרים השאירו את הבנות, בזה הם את האומה הישראלית לא מכנים אותם. הם נשארו עבדים, אבל לא כליון מוחלט. אז לבן הרמי לפני מצרים רצה לקור את הכל. האומות אחרות שבאות אחרי מצרים גם כן רוצות לקור את הכל. מי שלא רצה לקור את הכל ורצה אבל שאנחנו נהיה עבדים נצחיים, זהו המצרים. מבחינת האישה וילדיה תהיה לאדוניה. ברגע שהיו נשארות הבנות, ואז כל הבנים שהיו נולדים דינם דין ישראל, אבל הם היו משועבדים לפרעה. אז הקדוש ברוך הוא הציל אותנו קודם, שהוציא אותנו מהעבדות המצרית. וכך, כמו שהוא הציל אותנו, שבמצרים לא נשארנו עבדים לעולם, מה שדימו ורצו המצרים, כך גם הקדוש ברוך הוא, עוד יותר מזה, לא נתן לאומות העולם לחלות אותנו. כי אם הקדוש ברוך הוא לא נתן שנשאר בחיים, אבל נשאר לעבדים, ודאי וודאי שלא ייתן שיבוא עלינו כליון מוחלט. שפרעה לא גזר אלא לסחרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. אם לפני הירידה למצרים עלה על הדעת שאפשר לעקור את הכל, בזמן השיבוד במצרים, שאז התחיל השחרור הפנימי, נשתחררו ישראל מאפשרות גזירה זו. פרעה לא גזר אלא לסחרים, וביארנו את הדבר כדרך שביארנו. שהגזירה על הספרים הייתה גזירה שבזה ישראל איננו קלה, כי הבנות שנשארות, הוולדות שלהם, הם יהיו ישראלים גמורים. ולרם ביקיש לקור את הכל. כשאם שטענותו של בלעם הרשע הייתה, לא נאה לך שתהי נאבד משבעים אומות ולא מאומה אחת, זה טען בלעם כלפי הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא לא רצה שבלעם יקלל את ישראל, אז בא בלעם בטענה, אתה צריך אומה אחת, יותר טוב ששבעים אומות יעמדו לך. כן גם לבן הרמי, זקינו של בלעם, בא בטענה זו, והיה מבקש לקור את הכל בעלילה, שישראל הם מעכבים בעד השראת השכינה על כל האומות. על ידי זה שהקדוש ברוך הוא שכינתו על ישראל, נמנע את השראת השכינה מכל האומות. אמנם תום גדולה טוב בזה, שכן דווקא על ידי ישראל יכולים האומות לדעת ולהכיר בלעת השם לברך. אבל בלא ישראל לא יכירו ולא יבינו מאומה מגדולתו. כדרך שביארנו פעם על עניין הזה של אספקלריה שהיא מהירה. מה פירוש אספקלריה? אני צריך משהו שדרכו אוכל לראות. אומות העולם אינם מסוגלות להבין את המציאות האלוקית בפשטותה כדרך שמבינים ישראל. על ידי ישראל הם מגיעים להכרת הבורא. ועובדה היא שמאמת מעם ישראל למדו אומות העולם להאמין בקהיל אחד. אז אמנם אמונתם היא לא שלימה ולא ברורה, כי המוסלמים מאמינים בקהיל אחד ומאמינים במוחמד שהוא נביאו. הנוצרים מאמינים בקהיל אחד, אבל יוצרים לו שילוש. האם, הבן ורוח הקודש. אבל לעתיד הם יגיעו גם כן להכרת האלוקות בצורה יותר ברורה, אם כי רק על ידי ישראל. והיה עוד על זה, וירד מצרימה, שב בשעה שהוא שם עבדים, מחודנים לפרעה, ונחשבו כאילו אינם בעולם, כי כל מי שהוא עבד אין לו יחס עצמי, כי כל מה שכאן העבד כאן הרבו. ובכל זאת מרדו העמים בשם, ואם לפני כי השיבוד ידע אף לבן את השם, והיה שם הווה ישגור בפיו, כי כך הרי אמר לבן גם ליעקב, ולכי אביכם נראה אליי אמש. פרעה ששיבד את ישראל אמר, מי השם אשר שמע בקולו לשלח את ישראל? לדעת את השם וגם את ישראל לא אשלח. הרי אדרבה שמובר לבי ישראל לא יוכלו האומות לדעת את השם ולא תשרה עליהם שכינתו. זהו דבר שהרב רוצה לבאר, שני, בשעה שישראל לא היו משובדים, יעקב היה עצמאי, הוא אמנם עבד את לבן, אבל הוא בכל זאת היה גם עצמאי, עמד ברשות עצמו. כי הרי תמורת עבודה הוא קיבל שכר, אז הוא קיבל תמורת 14 השנה את שתי הבנות, תמורת 6 השנים הוא קיבל את הצור. אז העבדות של יעקב הייתה תמורת שכר. אז אנחנו מוצאים שלבן, אף על פי שביקיש לעקור את הכל, שם שמיים היה שגור על פי. על ידי מה? מפני שהוא היה, יעקב היה ברשותו ואצלו, אז על ידי עצם היותו של יעקב, עבודת השם של יעקב, הביא על ידי כך שגם לבן ידע את המציאות האלוקית שהיא קיימת. לעומת זאת פרעה, בשעה שגזר על ישראל עבדות, והעבדות הזאת שגזר עליהם הייתה זאת עבדות מוחלטת, לא שהם עמדו ברשות עצמם וקיבלו שכר, אלא הם היו ממש משובדים לפרעה. אז לא הייתה, המציאות הישראלית הייתה אז כאילו חסירה, אז פרעה כבר לא ידע את השם, לא ידעת את השם ואת ישראל לא השלם. אמרנו שלבן ביקש לעקור את הקום. מאין אנחנו יודעים שלבן ביקש לעקור את הקום שנאמר, ארמי עובד אבי. המרכז של כל דבר הוא הכוח הנעלם שבו. והוא הראשית של הדבר, אשר ממנו מתפשט וממנו מתקיים. ואם מתייחסים לדבר רק מצד ההתפשטות שלו, לא מצד הכוח הפנימי שממנו בא ההתפשטות, מנתקים אותו מן הכוח הנעלם שלו, הוא ראשיתו. ועל ידי זה מתרוקים מכל כוח החיים הפנימי ומבטא לגמרי. ולכן כשלבן ביקש לעקור את הכל, התקומם בעיקר על הראשית של ישראל. ארמי עובד אבי, ורצה להגדיל זוהמה בישראל ולנתקם משורשם אלו האבות ולייחס הכל אחריו. הבנות בנותיי, הבנים בניי, רצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא. אז לבן על ידי זה שרצה שכל זה יהיה קשור איתו ולא קשור עם יעקב, על ידי זה הוא מנתק אותם מן הכוח המרכזי, שופך אותם ועושה אותם למה שהם צריכים להיות. ואם אמנם לא ניתן לו להפיק את זמנו, כי עליהם בסופו של דבר לבן קראת ברית עם יעקב הילך וישר לבון במקומו, וכל זאת פעל להטיל זוהמת הגלות בישראל בעיר מצרים. אם כן, לפי דברי הרב, הירידה של ישראל למצרים באה מאותו כוח של לבן רצה לנתק את בית יעקב מן השורש המרכזי שלו, מן האבות. מן האבות באות התולדות. מן האבות בא כל הכוח שלנו. הסגולה הישראלית באה לנו, באה אלינו מכוח האבות. מה רצה לבן? לנתק בין בית יעקב, בין יעקב עצמו. מבחינה זו שהבנות בנותיי, הבנים בניי והצונצונים, אז הכל קשור איתו ולא עם יעקב. הדבר הזה אמנם לא ניתן לו לביצוע, כי בסופו של דבר הוא לא לקח לא את הבנות ולא את הבנים ולא את הצון, אלא קראת ברית עם יעקב מפני שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו. אבל בפועל הוא השפיע שיעקב היה צריך לרדת אחר כך למצרים. האמת היא שהירידה למצרים הייתה הכרחית מכוחות הציווי שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם ועבדו וימלאתם 40 שנה. אז ממילא צריך היה יעקב לרדת מצרים. אבל אילו לבן היה מאפשר לו, ליעקב, להישאר אצל לבן, אילו פניו לא היו זועפים, וירא יעקב את בני לבן שאיננו כתמול שלשום, אז יכול להיות שיעקב היה נשאר עוד אצל לבן, ואז הוא היה עובר את 400 שנה, אולי בחרן. ומבחינה מסוימת חרן עולה הרבה על מצרים, כי במצרים הייתה ערוות הארץ, מצרים הייתה שקועה בתאווה, באריות, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו אחר כך, כי מעשי ארץ מצרים משייף שבתם בו לא תעשו. חרן לא הייתה כזאת. עובדה היא שאברהם כשביקש בת בשביל יצחק, הוא שלח אותו לחרן. כי העניין הזה של חסד אצל בני חרן זה היה מושרש בטבעתו. אז יוצא שבחרן המצב לא היה מביא את יעקב וביסתו להידרדר לממתת שערי תונאה. אז אילו לבן לא היה פניו זועפים כלפי יעקב, ואילו לבן לא היה רואה שלקח יעקב את כל אשר לא מלבן עצמו, אז יעקב אולי היה נשאר שם את 400 שנה. אבל כיוון שלבן ראה את עצמו שכל מה שיש ליעקב זה בא ממנו, והוא רצה לנתק את בית יעקב מיעקב עצמו, להשאיר שבנות בנותיי ובנים בניי והצומצמים, אז נאלץ יעקב לרדת למצרים. אז 400 שנה, כשהוא מוכרח היה לקיים, יכול היה להיות שהיה עובר אותם בחרם, אבל יחסו של לבן, שביקש לקור את הכל, הביא את יעקב לידי כך שירדו במצרים. במצרים, כפי שאמרנו, לא אמרו שבנות בנותיי ובנים בניי, אמנם גזרו גזיר על הבנים, אבל לא על הבנות, ומילא שארית ישראל הייתה נשארת. עכשיו, בהיותינו במצרים, ראי שם לגוי גדול מלמיד שהישראל מצוינים שם. מלמיד שהישראל מצוינים שם, שהיה מלבושם ומחלם ולשונם משונים למצרים. מסומנים היו וידועים שהם גוי לבדם, הלכים למצרים. זה מובא בפסיקתא, בפרשת תבור, וזה מובא בילקוט, בשמות. ולמרות מה שהמצרים התקוממו על ישראל, לעשותם עבדים שאין להם חייס, כעבד אין לו יחס, ולקור מהם בקדושתם הגזית הנפלאה, אותה קדושה שהסגולה הישראלית היא מיוחדת במינה, שגדו ישראל לבל תפגעים קדושת גזעם בזה שלא שינו את לשונם, לא שינו את מחלם ולא שינו את מלבושם. במקום אחר אנחנו מוצאים במדרש שלא היו שינו את מלבושם ולא שינו את לשונם ולא שינו גם יש עוד דבר שלישי מחוץ מהחלם.
שמם.
מה?
שמם.
את לשונם זה אנחנו אמרנו, את שמם, כן, את השם שלהם. ואין ילכו שמות שלא שינו את שמם. למרות מה שמצרים התקוממו לישראל לעשות המרגים שלהם חייס, לקום לנגישת המגזית את שדו ישראל לראות פעמים קדושת גזעם בזה שלא שינו את לשונם. אבל את זה השתמרה במנקודה הפנימית השורשית, ואף על פי שהשיבות של המצרים הכניסם למנתת שערי תומה. בכל זאת, קדושתם הפנימית לא נגדימה ברומה, ולזאת השתקעו ישראל ומצרים עד שלא יכלו לתנוניה, כדי לגדות שאף על פי שירדו עד הגיותה התחתונה של מנתת שערי תומה, לא היה זה אלא מן השפה ולחוץ. אבל מצד פנימיותם, כי קדושתם הגזעית, רואים להם גילי גאולה, כי עובדה היא שלא שינו את לשונם, לא שינו את שמם, ולא שינו את מלבושם. ואכן, כשמשכו ידיהם מן עבודה זרה, מיד שרתה להם רוח הקודש, ונדבקו באל חי, שכך היא מידת הנקודה הפנימית, אם רק נמשכים מהדברים המתנגדים לה, אותמה. תופעות החיצוניות מתגלה היטיחה בכל יפת קדושתה והגוד הדרה. כל הכופר בעבודה זרה כמודד בכל התורה כולה. אבל כי ברגע שמשכו את ידי מן עבודה זרה, וזה היה על ידי הקרבת קורבן הפסח, כי אחרי הקורבן הפסח היה האליל של מצרים. ברגע שישראל משכו את ידיהם מן האליל של מצרים, ובשורשם הם היו מיוחדים שלא שינו את לשונם ולא שינו את שמם ולא שינו את מלבושיהם, אז הנקודה הפנימית הרי הייתה שמורה אצלם, אלא מבחינה חיצונית היו הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אז ברגע שמשכו את ידיהם מן עבודה זרה, חזרה אצלם כל הקדושה הפנימית ולבשה גם צורה חיצונית, שעל ידי זה נדבקו בקדול ברוך הוא ויכול היה לגענו. ועבור עלייך ערך מתבססת בדמייך, ואומר לה בדמייך חיים, בדמייך חיים. ואומר לה בדמייך חיים, ובדמייך חיים במדרש רבה, והיה הקדוש ברוך הוא מבקש לגואלם, ולא היה להם זכות, כי לא עשו מצוות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? קרא למשה ואמר לו, לך ומהול אותם. ואחר כך, והרבה מהם לא היו מקבלים עליהם למול, אז אמר הקדוש ברוך הוא שיעשה פסח, וכיוון שעשה משה את הפסח, גזר הקדוש ברוך הוא לעבור אורחות העולם ונשבות בגן עדן, לאורחות שבגן עדן הולכו ונדבקו באותו הפסח, שנאמר אור צפון, ובו יתימן, והיה ריחו הריח ומעריך 40 יום. אז נתכנסו כל ישראל אצל משה, ואמרו בבקשה, למחה החלים ופסחך, מפני שהיו עייפים יום והריח. והיה אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם לימודים מן אתם אוכלים שנאמר, ואם הראשון אומר משה ולב, זאת חוקת הפסח, שכל אביב יאכל בו. מיד נתנו לעצמם ומעלו, ונתערים דם בפסח ודם במילה, והכדור ברוך הוא עביר ונוטל כל אחד ואחד מנושקו ומלורכו שנאמר ונאמר עולייך ועריך מתבססת בלמייך ואומר לה בלמייך חיי ואומר לה בלמייך חיי חיי בדם פסח וחיי בדם מילה עד כאן לשון המדרש על ידי החטא הקדום ועוד חטא הדם הראשון שכל החטאים נמשכים ממנו נבדמו אברי האדם לחושה הבגרם בדיבור בא על ידי שאסיפה חבר ולא תיגעו בו. בשמיעה מה ששמר לדברי הנחש. בראייה ותראה אישה כי תוריץ למחל. במעשה מה שאכלה ונתנה גם לאישה אימא לאכול. רק חוש הריח מצד רוממות מעלתו לא יכול היה נחש להגיע אליו. ומפני זה לא נבגר ואישה בגישתו העליונה. וכל קדושה וצדקות של עם ישראל בכלל ושל הצדיקים בפרט זה מבחינת הריח שלא נפגם העומד בתורתו וקדושתו ומזה הם מתפתחות והצדיקים מריחים ריח בשמים של כל מצווה ומצווה זה מביא בזוהר עכשיו כשרצה הקדוש ברוך הוא לגדול את עם קדושו מתוך השחת מצרים גילה את אור הריח הבלתי נרגם ועל ידי זה חזרה לישראל גדולת רוממותם ותפארתם ומיד באו למשה ואמרו בבקשה ממך לאכלנו מפסחך ונתרצו למול ואז נתערב דם בפסח ודם המילה ונתגלה בישראל סוד הנשיקים שנסק הקדול ברוך הוא לכל אחד ואחד ואמר לו בנמה יחיים, בנמה יחיים, חיים בדם לפסח, חיים בדם בלב, ותאמו עד ישראל בקורבן פסח, תם הדביקות שיזכו אליה לעתיד לבוא. סוד הלוויתן. מה זה לוויתן? לוויית חיים. זיווג עד לא פסק לאלמה, שהם יהיו דבוקים בקדול ברוך הוא, שיש, כן, יש קשר פנימי בין הפסח ללוויתן. עין ירושלמי מגילת פרק א', הלכה י' א'. ועל כן, מעניין זה של קורבן פסח שאכלו ישראל בהיותם עוד במצרים, נדבקו אל הקדוש ברוך הוא, ועל ידי קורבן הפסח שעתידים ישראל להקריב בעתיד לבוא, זה יקריב אותם אל הקדוש ברוך הוא ויעשה אותם שמדבקים בו שכבר לא תהיה כל הפרדה בין ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. כי היום אחרי שבמצרים ראו את היד החזקה ובעצם נדבקו בקדוש ברוך הוא. בכל זאת אחר כך חלה ירידה כבמעשה העגל, במעשה המרגלים לעתיד לבוא כל הפסקה לא תקרה. והדבר הזה נובע מכוח הריח שהקדוש ברוך הוא הריח להם ריחות של גן עדן. מפני שחוש הריח אצל האדם לא נרגם. במה שחוואה חטאה, היא חטאה על ידי ארבעת החושים, אבל לא על ידי חוש הריח. זה גם אחד הנימוקים, אם כי יש לזה נימוקים נוספים, שאנחנו במוצאי שבת מריחים ריח של פסמים. כי ריח זה דבר שלא נפגם בחטאו של האדם. אז במוצאי שבת, עם כניסתנו שוב בששת ימי המעשה, אנחנו מריחים ריח של פסמים, אותו דבר שלא נפגם על ידי חטא של חטאה. את זה אתה ראית, שהנה הדיבור נרגם, השמיעה נרגמה, הראייה נרגמה, והמעשה גם הוא נרגם, וחוש המישוש. רק חוש המישוש נשאר במעלתו. טוב, אנחנו בזה נפסיק.